קשת כל שידורי תורה, היום יום שלישי, ושיעור נוסף בסדרת השיעורים להלכות מלאכים לרמב״ם. כאן זה עזרא ביק. אנחנו מדלגים כרגע על הפרקים, פרק ו, ז וח' הרמב״ם, שהם הלכות מלחמה. נושא בפני עצמו, נושא גדול, ראוי לסדרה עצמאית. יש השלכות, אנחנו התחלנו לפני שבוע ולפני שבועיים, דיברנו קצת על מלחמה בנוגע למדיניות המלחמה, מטרות המלחמה, שזה היה קשור ישירות לתפקיד המלך, לתפקיד המלכות, לאחריות, יחסי שלטון ופרט. דיני המלחמה עצמה, איך בדיוק נלחמים, אנחנו נדלג, ואני חוזר לרצף של הרמב״ם בסוף פרק ח', שם הרמב״ם מתחיל לדבר על לא יהודים, גרי תושב ומצוות בני נוח. הסיבה שהרמב״ם מתחיל דווקא שם, זה כאילו נדבק להלכות מלחמה, להלכות הלכות יפת תואר. והרמב״ם שם כותב בסוף הלכה ת' שיפת תואר שלא רצתה להניח עבודה זרה אחר ה-12 חודש שנותנים לה, אז כותב הרמב״ם הורגים אותה. וכן עיר שהשלימה אין קוטין להם ברית עד שיכפרו בעבודה זרה ויעבדו את כל מקומותיה ויקבלו שאר המצוות שנצטוו בני נוח. הרמב״ם פוסק שבכל מלחמה יש אפשרות של שלום, פותחים בשלום, במלחמת קשות פותחים בשלום. הרמב״ם אומר, אבל לא קוטין ברית, אלא אם כן כופרים בעבודה זרה ומקבלים, כל אנשי אותו עיר שאנחנו כבשנו או ש... השלימו איתנו, שזה אותו דבר כמו לכבוש, במלחמת רשות, אז צריכים לקבל שאר מצוות בני נוח. שכל עקום שלא קיבל מצוות שנצטוו בני נוח, הוגים אותו, אם ישנו תחת ידינו. ומכאן והלאה הרמב"ם עוסק במצוות בני נוח. וזה, אנחנו נחזור לציטוט שרק ציטטתי, שבטח מעלה שאלות מסוימות אצלכם. נחזור אליו, אבל נתחיל מ... מה שבאמת זו ההתחלה, התחלה הרשמית, זו ההלכה הבאה, פרק ח' הלכה י', פרק ט', הפרק הבא, הוא פירוט מצוות בני נוח. מתחיל על שישה דברים לצטווה אדם הראשון. יש איזושהי הקדמה של הפרק הקודם, ואני קורא הלכה י'. משה רבנו לא הנחיל התורה והמצוות אלא לישראל, שנאמר, מורשה קהילת יעקב, ולכל הרוצה להתגייר משאר האומות. שנאמר ככם כגר. אבל מי שלא רצה, אין כופין אותו לקבל תורה ומצוות. רמב"ם אומר כאן נקודה שהיא די פשוטה לנו, כי אנחנו פשוט גדלנו איתו, אבל יש בכל זאת לחזור ולהדגיש אותו, במיוחד על הרקע, גם של הרמב"ם, הרקע המוסלמי שבו חי הרמב"ם, וגם על הרקע של העולם המערבי, הרקע הנוצרי, כלומר, על רקע הנתון הפשוט לחלק גדול מאוד של העולם, של דתות אמת, והרמב"ם משתמש בביטוי הזה. אנחנו ציטטנו אותו לפני כמה שבועות, שתפקיד המלך הוא להקים את דת האמת. דתות האמת הן דתות אוניברסליות, ולכן מתוך שאיפה כנה, שאיפה עקרונית ואידיאולוגית, יש להנחיל אותה בצורה זאת או אחרת על כל העולם כולו, ויכול להיות גם בכפייה. ספציפית בעולם התרבותי שבו צמח הרמב״ם, באסלאם אין כחל ואין סרק, מודים ומתגאים בזה שתפקיד בני דת האמת היא לכפות את הדת הזאת, את האמת הזאת, על כל העולם כולו. נכון, אם יוצא מן הכלל מסוים כלפי יהודים וגם נוצרים, בני הספר, שדווקא נזכיר את זה עוד מעט, בהקשר קצת שונה. כותב הרמב״ם, שמשה רבנו לא ינחיל התורה במצוות, אלא לישראל, שנאמר מור רשע קהילת יעקב. המשפט אומר יותר מזה שאין חובת כפייה. בעצם המשפט אומר שאין עניין בכפייה. זה לא להם. זאת לא דת האמת שלהם. לא ינחיל התורה במצוות, אלא לישראל, שנאמר מור רשע קהילת יעקב. השימוש בפסוק בהקשר הזה הוא לא בדיוק נמצא בגמרא. כפי שהקצב משנה מביא, המקור הכי קרוב לרמב״ם זה גמרא בסנהדרין, שאמר רבי יוחנן, עקום שעוסק בתורה חייב מיטה, שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה לנו ולא להם. אז נכון, הגמרא אומרת דין שרמב״ם מביא אחר כך שיש איסור, עקום שעוסק בתורה חייב מיטה, כי מורשה לנו ולא להם. הגמרא באמת מדגימה את הנקודה שרמב״ם רוצה להגיד, כי למה הוא חייב מיטה, אז מה אם זה מורשה? זה אומר שאם הוא לומד תורה הוא גוזל, הוא לוקח דבר שלא שייך לו. התורה לא מתאימה לו. ולכן כמובן הרמב״ם מסיק שמי שלא רוצה, אין כופין אותו לקבל תורה ומצוות. וזה היהדות היא יוצאת מן הכלל, בין הדתות המונותאיסטיות, בין דתות האמת, שהיא דת עם הרבה תוכן, והתוכן היא לעם ישראל. אבל כולנו יודעים שיש גם שבע מצוות בינינו. החלק ממה שיש בתורה היא הדת האמת האוניברסלית האמיתית. ועל זה כותב הרמב״ם במשך הלכה הזאת, וכן צווה משה רבינו מפי הגבורה לקוף את כל באי העולם לקבל מצוות שנצטוו בני נוח. יש כאן אמירה מאוד משמעותית ואפילו מפתיעה. צווה משה רבינו מפי הגבורה לקוף את כל באי העולם לקבל מצוות שנצטוו בני נוח. את כל באי העולם לקבל מצוות שנצטוו בני נוח. וכל מי שלא יקבל יהרג. כסף משנה חיפש לשב, אני חושב, מקור לדין הזה. הוא מביא, יש לו מקור. הוא מביא את המקור שנמצא בגמרא בסנהדרין, שעל שבע מצוות בני נוח נהרג. כן, הגמרא בסנהדרין אכן אומר שהעונש לעבירת שבע מצוות בני נוח זאת הריגה. עכשיו יש הבדל בפער עצום בין מה שהרמב"ם כאן כותב ובין המקור. אני לא משמע שרמב"ם אומר, אין לה פרשנות אפשרית למקום, אבל ודאי לא המשמעות ההכרחית. בכלל, בגמרא לא כתוב מי הורג. הגמרא דנה בסוגיית עונשים, אז על מצוות התורה יש אנשים שהעונש שלהם זה מיטה, ויש אנשים עבירות שהעונש שלהם זה מלכות, ויש עבירות שהעונש שלהם זה גם זה ולא לא זה, ויש קראת, ויש כל מיני. והשם המצוות לילוח, שהם עבירות, אז העונש הוא מיטה. יכול להיות בהחלט שמשמעות הגמרא היא שכיוון שהגויים נצטוו בשם מצוות בני נוח עליהם זה דינים, הם צריכים לקיים בתי משפט, אז זה אומר להם מה לשפוט את עצמם. יכול להיות שגם בית דין של ישראל יחייב בנוח עונש מיטה על עבירה אם הוא נשפט לפניו. אז בממלכה היהודית הגויים לא חייבים משמרת שבת, הם כן חייבים באיסורים אחרים, בברכת השם, עבודה זרה, ואם הוא עבר, הוא בגזר, ואם הוא עבר, אז הוא חייב מיטה. אבל מזה להסיק שיש חובה שצווה משה רבינו, הפי הגבורה, לקוף את כל באי העולם לקבל מצוות שנסתבו בני נוח, מדגיש א', כל באי העולם וב' לקבל, שחלק מהייעוד של עם ישראל, או של משה, של היהודי, זה לקוף את כל באי עולם, להביא את כל העולם לקבלת האמת הגנוזה והכלולה בשבע מצוות בני נוח. זה צעד משמעותי ביותר. אופייני לרמב״ם, ודאי לא אופייני למפרשים האחרים, אנחנו די רגילים לא לשמוע נעימות. ביטוי קצת מוזר. אנחנו לא רגילים לשמוע נעימות כאלו אצל ראשונים ומפרשים אחרים. וכל מי שלא קיבל יהרג. יותר מזה, הרמב״ם כאן אומר דבר שמהווה קושי. הרב מסביר, וכל מי שלא יקבל ירג, והמקבל אותם הוא נקרא גר תושב בכל מקום, וצריך לקבל עליו בפני שלושה חברים. הרב אומר, מי שמקבל שם עצמו נוח נקרא גר תושב. עכשיו, הוא מביא אחד מהדינים של גר תושב. דיני גר תושב הרמב״ם נמצאים בספר אחר, נמצאים במלכות יסורי ביה, ביחד עם מלכות גרות, גר צדק, יש שם גם גר תושב. הרב כאן כותב, צריכים שלושה חברים. קריאה פשוטה של הרמב״ם מביא לדבר שאני חושב שהוא בלתי אפשרי. הוא אומר, אנחנו צריכים לקוף את כולם לקבל שבע מצלעות, וכל מי שלא יקבל ירק, ומקבל אותם נקרא גר צדק, וצריך לקבל עליו בפני שלושה חברים. אפשר להבין שכל גוי שלא קיבל עליו שבע מצלעות מנוח לפני שלושה חברים, חייב מיטה. כלומר, מחייבים אותם לעבור את התהליך של גר תושב, שהוא תהליך פורמלי של קבלת המצלעות בפני שלושה חברים. זה נשמע בלתי אפשרי. ואני אסביר קצת בהמשך למה אני חושב זה בלתי אפשרי. אז בואו נסוג מהדיוק הזה, ונגיד שהרמב"ם מתכוון שהוא צריך לקבל עליו שם מצוות בני נוח, ואם הוא יקבל אותו בפני שלושה חברים, יקרא גר תושב. אבל לא מחייבים אותו לבוא בפני בית דין ולהצהיר את ההצהרה הזאת. בכל זאת, כן, ברמב"ם זה לא... יש הבדל בין ההקשר המשפטי המקורי של הגמרא לבין הרמב״ם. אם מישהו עובר עבירה, הוא מקבל עונש. הרמב״ם לא מדבר על מנישים אדם שעבר עבירה, אלא שמחייבים תחת איום החרב את כולם לקבל על עצמם לשמור את שבע מצוות הללו. אתה בא לעיר או כובש, מגיעים לאיזשהו מקום חדש, מעמידים את כולם בשורה ואומרים להם, תקבלו את המצוות. שבע מצוות, לא יותר. ואם לא, חייבים מיטה, למרות שהוא לא עבר, הוא לא עושה שום דבר, הוא אומר, אני לא רוצה לקבל. אבל הוא לא עובר עבירות, הוא לא ברך את השם, הוא רק לא רוצה לקבל. הרב אומר, מוציאים מהם הצהרת נאמנות לשבע מצוות. עכשיו, למה אמרתי שזה אופייני לרמב״ם? כי ברמב״ם יש אכן, בכל מיני מקומות, ככה רמזים, לזה שיש יעד והבטחה וחזון של אוניברסליות של האמונה התמימה. בהקשר הזה יש רק לזכור את סוף הרמב״ם להלכות מלאכים, מה שימצא לפנינו, שהרמב״ם אומר שבביאת המשיח כל העולם כולו יתמלא בדעת את השם, כי מלא הארץ דעה את השם כמים לים מחסים. אבל יותר מזה, החלק המצונזר, המפורסם, שלא נמצא בדפוסים הישנים, לאותו הלכה האחרונה, שבו הרמב״ם מסביר ש... הנביא הישמעאלי והמשיח הנוצרי שיש להם תפקיד בהשכחה שהם באו והטעו והפתו את התורה האמיתית, אבל יש לזה יעד חשוב, כי עכשיו כולם מדברים על התורה ובסוף יהיה הרבה יותר קל לתקן אותם. כשיתברר טעותם בסוף הימים, אז מיד כל הגויים יחזרו לדעת האמת, לאמונה האמיתית. עכשיו, יש כמובן הבדל עצום, בין להגיד שכחזון העתידי אנחנו חושבים שכולם יקבלו את העקרונות האמונה, ובין להגיד שיש חובה בהווה על ישראל לקוף את כולם, כל באי העולם, לקבל מצוות שנסו בהם בני נוח. אבל זה אני רוצה לסייג בדרך מסוימת. האם יש חובת מלחמה? ואנחנו למדנו כבר את הרשימה של מלחמות המצווה, לא הופיע שם. מלחמות המצווה הם כיבוש הארץ, עמלק, והגנת ישראל מהצר שבא עליהם. הם יהודים ישראליים. כן? מלחמת רשות. תגידו, איזה מלחמת רשות? כלומר, יש כזה איזושהי מצווה, מלחמה נקראת רשות. אבל מלחמת רשות גם כן, הרבה מגדיר כלכבודו של המלך, לאושרו. גם כן, יהודים לאומיים, אנחנו מזמן יהודים לאומיים או אישיים, אבל בכל מקרה יהודיים. לא, זה לא מופיע כסיבת מלחמה. עכשיו אני חוזר על המשפט שפתחתי ברמב"ם הקודם, שדיבר על עקום שלא קיבל מצוות שנוי מנוח, הוגים אותו אם ישנו תחת ידינו. הרמב"ם לא מדבר שם על יוזמה. שמעתי שיש גוי בסוף העולם שלא קיבל מצוות מנוח. לא, לא. הוא חייב מיתה אם ישנו תחת ידינו. בלכה יהודו לא כתב את זה. אבל בלכה הקודמת הוא כן כתב. אז נדמה שהרמב"ם כאן עושה באמת הבחנה בין היעד המחשבתי, הפילוסופי, לבין דרישה הלכתית. אנחנו לא יוצאים מלחמה כדי לקוף אף אחד. אשר המצוות בני נוח. אם יש מלחמה מסיבה אחרת, אכן הרמב"ם סבור, וגם זה ציטטתי מההלכה הקודמת, חיין עיר שהשלימה, אם אתה כבשת עיר והסיבת המלחמה הייתה משהו אחר לחלוטין, פוליטי. אבל לא משלימים. אם הם כפר בתוך ידינו, אז לא נותנים להם לעבוד עבודה זרה, לא נותנים להם לעבור על שבע מצוות לנוח, מחייבים קבלת שבע מצוות, כפי שהתורה ציפתה, וכפי שהתורה חיבה אותה. עכשיו, מה העניין גר תושב בסיפור הזה? המקבל שבע מצוות הוא הנקרא גר תושב. הרמב״ם בהלכה הבאה, הלכה י' א', רמב״ם מאוד מפורסם בגלל החידוש שבו, ובגלל הרלוונטיות שלו ליחסינו, אם לא יהודים. כל המקבל, אומר הרמב״ם, כל המקבל שבע מצוות, ונזהר לעשותן, הרי זה מחסידי אומות העולם ויש לו חלק לעולם הבא. השבע מצוות הוא הרף, הוא הקובע, הוא המטלה, ללא יהודי. ואם הוא מקיים אותם, ונזהר לעשותן, הרי זה מחסידי אומות העולם. ויש לו חלק לעולם הבא. הוסיף הרמב"ם, והוא שיקבל אותן ויעשה אותן מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה. והודיענו על ידי משה רבנו, שבני נוח מקודם נצטוו בהן. התנאי הוא שהוא צריך לקבל את המצוות ולעשות אותן, מפני שהם נמצאים בתורה. והתורה הודיע שבני ישראל חייבים. אבל אם עשאן מפני הכרעי הדעת, אין זה גר תושב. ואינו מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. גרסה בספרים, זה לא, אינו מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם. אבל הגרסה הנכונה כנראה, ככה בכתפי היד, זה מוסכם היום, זה אינו מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. ויש גם מקור לנוסח הזה, ואחד המדרשים שכתוב בדיוק, מי הוא חסיד ומי הוא חכם. אז הרמב"ם מדבר על שני סוגים של אנשים שמקיימים שבע מצוות. אחד עושה מפני הכרעי הדעת, והוא נקרא חכם מאומות העולם, ואחד עושה בגלל שכתוב בתורה. שנצטווינו על ידי בני, על ידי השם לנוח. והוא נקרא מחסידי אומות העולם, ורק הוא נקרא גר תושב, וכנראה שגם עליו הובטח שיש לו חלק לעולם הבא. רואים מזה נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. יש הבדל בין גר תושב ובין מי שמקיים שבע מצוות. ההבדל הזה הוא בעצם קיים כבר מהלכה הקודמת. יש קבלת שבע מצוות בפני שלושה חברים. חברים זאת אומרת חברים שלנו, כן? רבנים. לבין מי שמקיים את המצוות מסיבה זאת או אחרת. יש איזשהו אקט פורמלי של להיות גר תושב. ואכן, כפי שאמרתי, הרמב"ם מביא דיני גר תושב לא כאן, אלא בהלכות איסורי ביה. לומר שגר תושב הוא סוג של גר, הוא סוג של גרות. אנחנו, אולי בגלל שאנחנו מושפעים יותר מדי מתפיסות לאומיות, יש יהודים ויש לא יהודים.
ובוודאי שיש מושג לאום ביהדות, כן? אבל הדין של גר תושב הוא בעצם על הגבול כאן. הוא מתגייר לתוך הדת האמת. יש להזכור שדת זה לא רק אמיתויות, דת זה גם מה שהיום נקרא לאום. כלומר, דת זה קבוצה. אנשים שהיהדות שייכת להם, או הם שייכים לה, הם קבוצה, הם קהילה, בואו נגיד ככה. והקהילה היהודית היום, והלאום היהודי הם זהים. אני חושב שדיני גר תושב בהלכה וברמב״ם, זה בגלל שהקהילה של היהדות, של דת התורה, והלאום אינם זהים. ויש דבר, הלכתית, הייתי קורא לזה, מקצת גרות. ולכן הרמב״ם בהלכות גרות, מסביר, יש גר כזה ויש גר כזה. וכמובן, כמו שלהיות גר צדק, צריכים קבלת מצוות. אז להיות גר תושב, צריכים קבלת מצוות. ההבדל הוא בכמה מצוות. אז הוא שייך לקהילת התורה, ומחויב רק בשבע מצוות. רק לשם הדגמה, יש עוד מקרה כזה. זה נקרא עבד, עבד חייב הרבה יותר משבע מצוות. הוא חייב כל המצוות שנשים חייבות בהם. אבל שמעתי הרבה פעמים, ממורי ברבי, רבי יוסף דוב הלוי סלוויצ'יק, שאישה היא 100% יהודיה, אבל פטורה מכמה מצוות. עבד הוא רק יהודי למקצת. לכן כשהוא משתחרר, הוא צריך עוד פעם לטבול, כי יש תוספת קדושה. אז גר תושב הוא קצת, הייתם קצת יהודי, אבל זה יבלבל. הוא קצת בפנים. הוא קצת בפנים. מה שאין כן גוי ששומר שבע מצוות, או בגלל אחרי הדעת, או שהוא שומר בלי לקבל פורמלית, בלי לעבור טקס, בלי להתגייר, אז הוא גוי צדק, הוא גוי ישר. הרמב"ם בסוף הלכה ט' כותב דבר שקצת בהקשר, קצת קשה להבין, וכל המקבל עליו למול, ויעברו עליו 12 חודש ולא מעל, הרי הוא כמין האומות. יש גם כן בעיה בגרסה, אם זה כמין, כלומר כופר מן האומות, אבל גרסה המקובלת הוא שהוא שייך לאומות. הוא לא המשך, כנראה שגירות וגר תושב, יש מחשבה שזה התחלה של משהו. לא המשך, אז לא המשך. אז הוא גוי רגיל. אז יש גויים, יש גרי תושב ויש יהודים. זה בעצם מקצין או מחריף את השאלה המקורית ששאלתי. מהו החובה עלינו לקוף את כל באי העולם? כתוב הרמב"ם לקבל מצוות. וכל מי שמקבל ירי כבר מקבל אותם, הוא נקרא גר תושב. זה משהו שחייבים, חייבים לקוף את כל באי העולם, להיות גרי תושב, וזה ממש מפתיע אותי. זה קשה לעכל. ברגע שאמרתי שגר תושב הוא לא זה עם גוי ששומר את המצוות שקדוש ברוך הוא ציווה לו לנוח ולבניו אחריו, אלא זה מי שקיבל על עצמו והתגייר ונכנס לקהילתנו במעמד של גר תושב, במעמד אולי נחות, אולי משני, אבל במעמד מסוים, אז למה יש חובה להביא את כולם למצב כזה? מה רע שיהיה, יקיים את המצוות שלו. אבל התשובה היא שברמב״ם באמת יש אידיאל כזה. זה לא שכל יחיד צריך לעשות משהו מצווה. יש את דת האמת, ודת האמת היא לא יהדות כפי שאנחנו מכירים. יהדות כפי שאנחנו מכירים זה התפקיד של יהודים בדת האמת. אבל דת האמת זה שם של קהילה, זה שם של תורה, וזין מצוות זה התוכן הכללי הנובסלי שלו. והחזון התדי של הרמב״ם זה שכולם ישתייכו, לא רק יקיימו חובות, אלא ישתייכו לדת. יש דת כזאת. עכשיו אם נחשוב כמה שניות, מה זה דת? דת זה לא ביטוי יהודי. יש מצוות, תורה ומצוות. והם לא חייבים בתורה ומצוות. הרמב״ם, המילה דת הוא סך הכל מילה שבא מהערבית. זה המצאה הערבית. בשפה ובתרבות, שיש דתות. יהדות זה לא דת. אז הרמב״ם כן משתמש במילה הזאת. אז יש את דת האמת, שהיהדות היא הביטוי שלה, זה התוכן שלו, אבל מתברר שהוא מת יותר רחב. וכמו שאנשים מתגיירים היסטורית מפגניות לאסלאם, אז ככה עם עולם כולם להתגייר ולהצטרף, להיות אזרח. אולי מילה גירות קצת מרתיע אתכם. יש אזרחות, יש שייכות, יש חברות. אתה מוציא חברות בקט, בדת, בקפוצה הזאת. מי אתה? אז הוא צריך לנות, אני גר תושב. אני התגיירתי, ואני שייך, אולי לא לעם ישראל, אני שייך לאלו שהתורה מדברת עליהם. ולכן הרמב״ם, והמקור הרמב״ם הזה הוא גם לא כל כך ברור, מצאו איזה משהו במדרש של למדבית מידות, וגם זה הרמב״ם משנה קצת. הרמב״ם אומר שהוא צריך לקבל את המצווה הזאת, מבני שהתורה צוותה, מבני שהקדוש ברוך הוא צוותה בתורה, והודיענו ידי משה רבינו שבני נוח מקדם נצטוו בהם. כי הוא לא מצטרף למצווה, הוא מצטרף לתורה. הוא מקבל על עצמו עול תורה. במידה. שמתאימה לו. דהיינו, שבע מצוות הכתובות בתורה. והוא לא מצטרף לאנשים ישרים. לא מצטרף לשם ולעבר, אלא מצטרף למשה. למשה יש שתי כיתות, יש לו שני חדרים, אחד ליהודים ואחד לשאר העולם. היה ביטוי פעם, לא כל כך מחסידינו, בני דת משה, הם בני דת משה. אלו האנשים. בהקשר שלנו, הייתי רוצה להציע, קודם כל אני רוצה להגיד שזה שיטה רמב"מית. לא חייבים להסכים. בכל זאת יש כאן נקודה די אימפריאליסטית. בכל זאת אנחנו כופים אנשים להצטרף אלינו. נכון, לא במובן הג'יהאדיסטי האיסלאמי. ולא במובן של מסעי הצלב הנוצרי. מכמה סיבות? א', לא אצלנו ממש, לא מחייבים אותם להיות יהודים. ב', כפי שאמרתי, אני בטוח שאנחנו נסכים שלא יוצאים למלחמות רק למטרה הזאת. אין חובת ג'יהאד לדעת האמת. אבל כאידיאל זה קיים. זוכרים שהרמב"ם כתב מה התפקיד של המלך? עכשיו אני רוצה לחבר את הנושא שלנו, הנושא הפוליטי, שהיה הנושא הכללי שלנו, הלכות מלכים. זוכר מה היה התפקיד של המלך? הרמב"ם כתב בסוף פרק ד' ובכל יום עשה לשם שמיים תימה גם אותו מחשבתו להרים דעת האמת ולמלות העולם צדק ולשבור זרוע הרשעים וללחם מלחמות השם. להרים דעת האמת. ביטוי שנתקשה למצוא לו מקורות בספרים שלנו. המלך הוא להרים דעת האמת. אז מעשית הוא לא צריך לעשות שום דבר להרים דעת האמת חוץ מפנימה. כן, הוא עומד על המשמר בתוך ישראל. אבל האידיאל האמיתי זה להרים דעת האמת. ואני די בטוח שלהרבה ראשונים ומפרשים זה לא יהיה מקובל. אין לנו בכלל עניין בזה. כשברוך הוא ציווה את העולם לשמוע זין מצוות, זה בעיה שלהם. ציווה אותנו לשמוע תהג מצוות, זה בעיה שלנו. יכול להיות שאם ידינו תקיפה, צריכים לקיים את כל מה שהשם אומר. אז אנחנו גם נעניש, אבל זאת לא מגמה שאנחנו שואפים לקיים. אבל הרמב״ם כן מדבר בצורה כזאת, ומאחר שנדמה לי שהוא ממש מדבר על גר תושבות, אז אני חושב שיש כאן באמת חידוש ולקח, לקח פוליטי. מה זה גר תושב? אז כפי שאמרתי, גר תושב הוא חבר בקהילה. לתרגם אצל מונחים מודרניים, וכאן אני מודה שאני מתרגם, ואולי התרגום הוא לא חלק, אבל הוא אזרח. אם יש מדינת התורה, אני עכשיו החלפתי את המילה קהילת התורה למדינה. אז הגר תושב הוא אזרח. זה מדינה דו-לאומית או דו-קוטבית. יש יהודים מלאים במדינה הזאת ויש את הבני נוח במדינה הזאת. ולכן אחד הנפקמינות החשובים לגר תושב, לכן הוא נקרא גר תושב, כשרמב"ם מסביר ברכות איסורי ביאה, זה שהוא מקבל תושבות. כי הרמב"ם אומר שאסור לעקום לעבור בארץ בכלל, אפילו למטרת סחורה, ובן נוח יכול לגור, וגר תושב, סליחה, יכול לגור בארץ. אז אני מודה, אני עושה כאן איזשהו תרגום. אז אולי לגור בארץ, למה צריך להיות אזרח לגור בארץ? אבל בסדר, בתפיסה של הרמב״ם, בתפיסה שלא מדובר בלאום מודרני, אלא מדובר בקהילת הדת, וקשה לא להשתחרר מהסביבה הנוצרית, האסלאמית, שהאסלאם היא דת פוליטית, שכל מאמיניה שייכים לגוף פוליטי אחד, לאומה לאסלאם. ומלך אחד עליהם. אז נדמה לי שהרמב״ם יש לו תפיסה דומה. למרות, ואולי ביחד עם זה, שהוא איננו חושב שכל בני המדינה הזאת, הקהילה הזאת, הם באמת יהודים עם תרי"ג מצוות, עם תורה ומצוות, כי היא מורשה קהילת יעקב. אבל שאר האומות מצטרפים, מקבלים תושבות, אני קורא לזה אזרחות, בתנאי של שבע מצוות, בתנאי של הבסיס האוניברסלי, היסודי, של הדת, של דת, של דת האמת. ומי שלא מצטרף הוא גם בסדר. זה לא מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. מה ההשלכות של התפיסה הזאת להגדרות מעשיות היום? כלומר היום, אני לא מתכוון היום, אלא למחר. כלומר, איך צריך להיראות המדינה היהודית התורנית שיבנה בהר ימינו, אמן? אינני בטוח. זה עדיין מסובך מאוד. חוץ מזה שלא כולם צריכים להסכים עם הרמב״ם. אבל יש כאן, אני חושב, בכל זאת, ברמה העקרונית ביותר, קצת תיאורטית, בסיס נקודה בסיסית, היינו שיש שני סוגים של אזרחים. אזרחים בעלי חיוב רמה א', ואזרחים בעלי חיוב אחר. אם אנחנו נזכור שקיימת חלוקה דומה במלכות האסלאם שבו חי הרמב״ם, שיש מוסלמים ויש דימי, ויש בני החסות, שאלו שהם מקבלי, מאמינים באל אחד, היהודים והנוצרים, אבל דינם להישפל, הם אזרחים סוג ב', גם במיסים מיוחדים, וגם ברמה של כבוד עצמי מסוים, והדין הזה לא נמצא ברמב״ם לגבי גר תושב, להבדיל מכיבושים. כשכובשים עיר, הרמב״ם פוסק, וכאן יש לו מקומות, שגם גובים מס מיוחד, וגם שלא ירימו ראש. דבר, זה כבר פחות עם מקום. הרמב״ם אומר, עבדות, יהיו לך למס בעבדוך. הרמב״ם מסביר, עבדוך, שהם יהיו נחותים ושפלים. שהוא לא חייב להיות הפירוש, שלא נמצא בגמר בדיוק, והרמב״ם בפירוש התורה אומר אחרת. אבל שלא במסגרת מלחמה, סתם גרי תושב, אדם בא ומקבל שפע מצפי נוח, אין לו מעמד נחות וסוג ב'. הוא לא חייב במצוות, הוא חייב רק בשביל המצוות. אז יש להשוות, הבסיס הכללי הוא שכן, יש יחידה פוליטית, יחידה של המלכות, שהיא על-לאומית, אלא אמונית, ויש שני סוגים של אנשים בתוכו, ולגבי זכויות אזרח בסיסיות, הם באמת שווים. טוב, זה רק רמז לפיתוח שצריכים לעשות בעתיד, ובנקודה הזאת אנחנו גומרים את השיעור להיום, ונתראה ונשתמע בשבוע הבא. כל טוב ממני ומשידורי קשת, כל שידורי תורה.